נכנסתי השבוע להתחיל לבקר איזה חבר שלי. נכנסתי אליו, הוא בדיוק ישב על המחשב, והוא קורא לי, הוא אומר לי, בוא, יש משהו, אתה מוכרח לראות. והוא העלה, מישהו שלח לו איזה קישור ביוטיוב, של רעיון עם דודו טופז. כולם מכירים את דודו טופז? את הסיפור. זה איזשהו רעיון שמסתבר שהוא נערך יום לפני, אחר כך ידעו מלאחור, יום לפני שנשלחו אותם בריונים להקות את אבי ניר קראו לו, או מערוץ 2. זה התברר בדיעבד. ובכל אופן הרעיון מרעיין אותו רינו צרור, וזה רעיון כמו כל דבר, בסוף הסתבר, כמו כל דבר שאנחנו רואים היום בטלוויזיה או קוראים בעיתון, זה ארגנו את זה מחלקת יחסי ציבור כדי לקדם איזושהי הצגה של דודו טופז שרצה באותו זמן. אבל זה לא העניין כאן. בתוך אותו רעיון יש ביניהם שיחות מאוד ארוכות ונוקבות, ודודו טופז שם לזעם וכעס ותסכול על, על, על כל מה שקורה עכשיו בטלוויזיה ועל זה שלא נותנים לו לשדר, ושבעצם הוא אומר, אם ייתנו לי לשדר, אני מביא ככה וככה אחוזים של פריים טיים, של
רייטינג.
וגם בהצגה מראים שם איזשהו קטע, וזה קטע שהוא שם עורך מין חשבון נוקב עם תוכניות הריאליטי, עם איזשהו סוג של הומור, והוא מאוד מאוד משתלח שם, אני לא יודע מי זה, באיזשהו עיתונאי שראה את ההצגה וביקר אותה, קטל אותה, שזה לא שייך כבר להיום, וזה היה לי כל כך מעניין בלהסתכל, הורידתי את כל זה, רעיון נורא ארוך. סביר להניח, כך אני חשבתי, שאם הייתי, אם היינו רואים את הרעיון הזה בזמן אמת, אז בטח התגובה שהייתה עולה בנו זה דיות. כעסן ושייך לעולם אחר, או כל מיני ביטויים שכאלה. בתוך הקונטקסט של מה, של מה שקרה כבר אחר כך, זה באופן די טבעי יותר מעורר בנו את המקום של, של לראות את, את העצב בתוך הסיפור הזה, ולדעת לאן, לאן זה הולך, את הסוף הכל כך טרגי שלו, שבעצם כשהוא מדבר באותך אותו רעיון, הוא כבר תכנן, הוא כבר שלח את האנשים שהולכים למחרת לתקוף את אותם אנשים שהם תקפו. וכל התקיפה הזאת וכל הגילוי של הנושא הוליד את האיש בסופו של דבר לשלוח יד בחייו. ואני חושב שזה יהיה פספוס גדול עבורנו אם אנחנו נשאר בתוך המקום הזה, באיזשהו מקום לראות אותו שם ולהגיד מסכן, ולחוש רחמים. בשפה בודהיסטית נורא נורא מודגש ההבדל הנורא נורא דק אבל נורא נורא משמעותי בין רחמים לבין חמלה. רחמים זה זו האיכות הזו של לראות את הכאב איפשהו שמה, בחוץ, כאיזשהו משהו מאוד מאוד מרוחק שהרבה פעם בתוך התגובה הזאת של רחמים יש בנו כבר את הפחד שלי זה לא יהיה ככה ומזל שזה שם ככה. אולי עם זה עולה איזושהי תחושה ורצון גם לעשות משהו, אבל יש שם איזשהו ריחוק של הלב. ההתייחסות של חמלה היא התייחסות שיושבת על המקום שרואה את הכאב ככאב שלי, שממש ממש חשה אותו בתוכי. דוגמה טובה לאילוסטרציה לזה היא בעצם כשאנחנו חושבים על עצמנו, לא יודע, הולכים ופתאום מתקעים באיזה סלע גדולה, חוטפים איזה מכה חזקה ברגל, והתגובה המיידית שלנו היא משהו כזה. לא שהיד נעצרת רגע ואומר, מסכנה, הרגל הזאת, מה קרה לה וזה, אולי אני אעשה משהו, אולי אני אמצא... זה פשוט... היד לא חשה בתוך זה כמה אני נפלאה, שאני עוזרת לה, זה פשוט מה שקורה בתוך המקום הזה. יכול להיות שמה שקרה תוך הסיפור שדודו טופז מספר לנו המון על עצמנו, אולי זה איזושהי דוגמה שהלכה במקומות קיצוניים, גם בשלהי ההצלחה של הקריירה וגם במקומות של הדעיכה לתנועה ותנועות שנורא נורא מאפיינות את החיים שלנו, את העולם הפנימי שלנו. בדיוק אתמול בערב, סוניה, את יכולה לחבות את זה בבקשה? בדיוק אתמול בערב ראיתי עם סיני הבת שלי בת השמונה את אתה מכיר אותה מאיזשהו מקום? זה דוד שלה.
איזה דמיון לאשתך,
זה אחי הקטן.
ראיתי מאיפה את מוכר
כל הזמן.
ראינו אתמול את בחזרה לעתיד. אני שאלו, לא יודע איך זה יצא בסוף שמי שהעביר לי לא אמר לי שזה לא רק בלי דיווב, זה גם בלי תרגום. זאת אומרת, ככה היא כבר קורא תרגום. ישבתי שעה וחצי ושאני, כל הכוונה שלי הייתה לשבת כזה, זה זמן בגלל המסך, חבק אותה. לא, אבל זה סרט מקסים. וכל כך מדהים. אבל לראות, אתם יודעים, העולם כל כך כל כך השתנה במהלך ההיסטוריה, במהלך המאה שנים האחרונות, במהלך החמישים שנה האחרונות, במהלך העשרים שנה האחרונות, לראות את זה שם, אם זה נורא חזק, שם הם חוזרים מ-85 ל-55, 1985 ל-1955, הרכבים ש... ב-85 זה כבר הרכבים הרגילים, שם זה נראה כמו איזושהי חללית, כל העולם הוא כל כך שונה, וכשחושבים על השינויים שכולנו חווינו מאז שהיינו ילדים בעולם, כמה העולם מתפתח, אין הטכנולוגיה הגיעה, לאן עידן התקשורת הגיעה, כל הדברים האלה הם מדהימים ההישגים שלנו. ויחד עם זאת פה בזמן, דומה שמבחינת מה שקורה בתוך הכאוס הזה של העולם הפנימי שלנו, בתוך ההשלכות של הכאוס הזה על החברה ועל הסביבה, וראו את המצב הסביבתי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לפחות לא התקדמנו. והמקום הזה מאוד מאוד מזמין אותנו להסתכל פנימה, לראות מה קורה ועל מה זה יושב. כי הדרך להתחיל, הדרך לצאת לאיזושהי דרך שיש בה משמעות, שיכולה לתת למושגים כמו עושר למשל או שלווה, איזושהי משמעות אמיתית בתוכנו, נותנת להם את הצ'אנס האמיתי ללבלב, ככה ללבלב בתוכנו ולהקרין החוצה ולשנות, לתרום לסביבה שתשתנה ותשליך עלינו ותאפשר לנו יותר, יותר תנאים שבהם אנחנו נוכל למצוא יותר שלווה ויותר שקט ויותר שמחה, ואז נוכל להקרין את זה לסביבה ולעזור לסביבה להתפתח ככה. נעוצה בתוך זה שקודם כל נראה מה קורה. נכיר בתוך מה שקורה בנו. נראה את זה עם הנכונות לפגוש. כשמסתכלים במקום כזה על, על סיפור, כמו הסיפור של דודו, של דודו טופז, שרואים את זה כל כך חזק בסוף ימיו, אתם יודעים, דמויות כמו דודו טופז הם אייקונים בתרבות שלנו. אנחנו בעצם גדלים במקום הזה של to make it בחיים האלה, זה להיות כמו כל אחד יש לו את בדיוק את המקומות שלו, כמו כוכבי בידור שהם דבר מאוד מאוד חזק בחברה שלנו. דודו טופז, תראו לאן זה התגלגל בימים שלנו, כל הכוכב נולד, יושב בדיוק על, על החלום שלנו, להיות בתוך איזשהו מקום של איזשהו כוכב עם תהילה בעולם הבידור או בעולם הספורט. יצא לי בדיוק להיות קצת עם, בזמן האחרון עם בנים בשיח, בבית ספר בכליל, ובאטרף של הכדורגל, ששם נותנים להם המון דרור לזה, יאללה, צחקו כדורגל כל היום. וכל כך, כל כך בתוך המקום הזה של להיות מסי. או to make it בעולם הפוליטיקה, להיות ראש ממשלה, להיות איזושהי דמות עם המון המון כוח. כשבעצם כל הדברים האלה וכל הדמויות, למרות שזה נראה לנו לכאורה שזה מתחלק, לא כולם אותו דבר, חלק אופרה חזה, חלק ירדן הארזי, לא כולם אותו דבר. אבל זה בעצם כל כך דל וכל כך צר יחסית למגוון העצום של האנושיות שלנו, כמה כל אחד מאיתנו עם הייחוד שלו, עם הצדדים שלו, עם התחומים שאליהם הלב שלו חושק, אלא דברים שבו יש לו את, את הכישורים, מתפתח בכל שלל המישורים שקיימים בעולם הכל כך יצירתי הזה. והדברים האלה, המסרים האלה, גם די מצטמצמים לכמה תחומים. וכחלק מתוך כל השיטה הזו וכל התרבות הזו, גם האייקונים שנמצאים בתוך הפוקוס מאוד מאוד משחקים את התפקיד. מזינים את האשליה. אם רק תעשו את זה כמוני ויהיה לכם כזה רייטינג, אתם תהיו מאושרים. ואז אנחנו יוצאים, כל אחד מאיתנו בתוך התחום שלו ועל פי מה שהוא רואה בתוך חייו שלו, ויוצר לעצמו את, את המרדף הזה. אחרי מה? הצלחה. הוא בתוך המקום של, של הסיפור של, של דודו טופז. הצלחה מאוד מאוד יפה שהוא הגיע אליה בתוך בתוך הקריירה שלו. הצליח להגיע להמון המון רייטינג, הצליח להצחיק המון אנשים. ונשים. עוד אחד התחומים המאוד מאוד חזקים שיש עליו המון המון צ'ארג' בחברה שלנו. כל התחום שקשור למין השני, להרשים את המין השני, לקצור הצלחות אצל המין השני. עם הרבה נשים, הרבה גברים, כל אחד לפי המין שלו ונטיותיו המיניות, הרצו אותי, זה יראה זה מקום להיות בו. להיות במקום כזה, זה לבטח. כסף. עוד משהו שיש בו כל כך הרבה מטען בחברה שלנו. זה נראה כל כך משהו ללא מוצא. בוודאי, צריך להשיג מספיק כסף כדי שאני אוכל להיות חופשי, לעשות מה שאני רוצה. אני כל כך זוכר בתוך זה, לי זה הונחל כמו איזושהי ירושה, סיפור שאבא שלי היה מספר על איזשהו תעשיין אמריקאי מאוד מאוד עשיר, שיצא לחופשה של שבוע עם אשתו במקסיקו, והוא קם בבוקר והולך לעשות מה שהוא הכי אוהב לעשות, לדוג דגים, יושב ליד הנמל, והוא דאג גם מתיישב לידו איזה מקסיקאי כזה, לבוש כזה, בלויים, חכה כזאת, עם מקל, עם חוט, יושב לידו ועם איכשהו קושרים שיחה, מתחילים לפטפט, מגיע זמן הארוחה, גם המקסיקאי מוציא לו איזה סנדוויץ' שחולק אותו איתו, ככה הם יושבים כל היום במין נעימות כזאת, אחד ליד השני, מדי פעם גם מדברים, וכזה לקראת סוף היום האמריקאי מרגיש שהוא ממש מחבב את הבחור המסכן הזה. ככה זה, והוא אומר לו, תשמע, תגיד, למה לא... שאני אשאיר לך את החכה שלי, יש לי פה חכה טלסקופית משוכללת וזה, קח אותה. אני רואה שאתה דג כל כך יפה, אפילו עם החוט, אבל אין לך חכה משוכללת, אתה דוג עוד יותר דגים, קח לך. אז המקסיקאי אומר לו, אבל את האמת, אני לא צריך את זה. אני בא פה כל יום, אני דג 5 דגים, דג אחד אני קונה אוכל, דג אחד אני נותן לבית ספר של הילדים, דג אחד אני נותן לבעל הבית, על הסחירות, ועוד 2 דגים לאישה, היא דואגת לכל שאר הדברים. מספיק לי. מה אני אעשה עם החכה הזאת שאני אדוג עוד דגים? אז הוא אומר לו, תמכור אותה. אמר, מה אני אעשה עם הכסף? אמר לו, תחסוך. אמר לו, תחסוך. אחרי כמה זמן, תקנה רשת. אמר לו, רשת? אמר לו, מה? אחרי מה רשת, תדוג הרבה דגים. אמר לו, מה אני אעשה עם כל הדגים האלה? אמר לו, תמכור אותם. אמר לו, ומה אני אעשה עם הכסף? אמר לו, תחסוך. אמר לו, תחסוך. אחרי כמה זמן, תקנה לך ספינה די קטנה. אמר לו, ספינה די? הוא אומר לו, כן. אמר לו, אתה כמה דגים יהיה לך עם ספינה די? הוא אומר לו, נראה לי, אתה לא מבין, אני צריך 5 דגים ביום, מספיק לי. אמר לו, מה אכפת לך? אין לך הרבה דגים, תלך תמכור אותם. אמר לו, ומה אני אעשה עם כל הכסף הזה? הוא אומר לו, תחסוך אותו. תחסוך עוד, ומה אני אעשה עם כל הכסף שאני אחסוך? אמר לו, אחרי עוד קצת זמן, קצת סבלנות, יהיה לך כל כך הרבה כסף, אתה קונה עם זה. אונייה ענקית, כמו נושאת מטוסים, עם מפעלי שימורים עליה, עם הכל, יוצאת בחצי שנה רק לים. חצי שנה, עושה את הכל, דגת הדגים, ממיינת אותם, אורזת אותם, וזה מיוחדת גם, בלי לצוד דולפינים, משהו כאילו זה. הוא אמר לו, נו, ומה אני אעשה אז? אמר לו, אז אתה תהיה כל כך עשיר, תוכל לעשות מה שאתה רוצה, תוכל לקחת איזה חופש, לנסוע לאיזה מקום שקט, לשבת, ראש שקט, לדוג לך דגים. אז תגיד, מה אני עושה? כל כך חזק בנו המסר הזה, ההבטחה הזאת, שאם רק יהיה לנו עוד, כאילו כל החוסר שקט שאנחנו חווים, כל תחושת חוסר הסיפוק, היא כי אין לנו, התנאים לא מספיק טובים. אם רק היה לנו עוד כסף, עוד הצלחה, עוד תהילה. תראו כמה אנרגיות, בכנות, תסתכלו, אנחנו משקיעים בתוך החיים שלנו, שיושבות על האמונות שנובעות ממקומות שכאלה. אנחנו באמת מאמינים שאם נצליח לייצר לעצמנו סביבות שכאלה, נגיע לנחת, נגיע למקום של עושר. אנחנו באמת מאמינים, כבר לא לגמרי. כל מי שנמצא כאן בסביבה הזויה שכזאת. אפשר להגיד את זה על סביב. תסתכלו עלינו, אם היה פה מישהו עומד מהחלון, מסתכל עלינו היום, אנחנו כולנו היינו מאושפזים. יושבים כל היום ככה, שהולכים פה במעגל, כאילו, ב... המקום שמביא אותנו ורבים אחרים בחברה שלנו אל סיטואציות שכאלה, הוא איזה שהם סדקים בכוח של האמונות התרבותיות הכל כך גדולות האלה, שכולנו ביחד שותפים אליהם. ואל תבינו לא נכון, זה לא את האמונות האלה מייצרים איזה מי שהם, שהם באמת מרוויחים ומאושרים ומנצלים אותנו. כמו שסיפורים, כמו של דודו טופז, כמו של מוני פנן, מי שמכיר, עוד איש שזכה בהרבה הצלחה והרבה כסף, וגמר ממש בשנה פלוס האחרונות את חייו בצורה מאוד טרגית. האנשים האלה נמצאים בדיוק כמונו סביב אותו מקום, על אותה סחרחרת. כמו שאנחנו מכירים בדברים האלה, כשאנחנו משיגים את הדברים, זה לא באמת מביא אותנו אל מקום שקט. זה מעורר בפנים הרבה מאוד חרדות. אני לאבד את הדברים האלה. מפני הידיעה שהאחרים ידעו שהמלך עירום. שאיפה שאני נמצא ומה שאני מנסה לשחק אותה, זה לא באמת זה. כולנו ביחד, לפעמים פה ולפעמים פה, אנחנו מפעילים ונותנים אנרגיה לאותה סחרחרת. אז כשאנחנו מרגישים בני מזל, אנחנו נמצאים יותר למעלה. כשאנחנו מרגישים פחות בני מזל, אנחנו נמצאים למטה, אבל עדיין מתחת, הרחש הוא אותו רחש. התרגול הזה שתרגלנו כאן היום, בעצם מתייחס לכמה ענפים בתוך דרך רוחנית, בתוך הקונטקסט הזה, הדרמה, הדרך הרוחנית שלימד במשך כל חייו, סידרת גוטמה, אותו מורה רוחני מלפני 2500 שנה שהיה לבודה לזה שהתעורר. הדרך הזו מזמינה אותנו לשאול שאלות, מזמינה אותנו להסתכל בכנות בחיים שלנו. לא להשאיר אבן על אבן. אין דבר מתוך החוויה הזו שאנחנו קוראים לה החיים שלי, שלא שווה בדיקה, שלא שווה בחינה. אין כאן איזושהי הזמנה לקחת איזושהי אג'נדה. אין כאן בעצם שום לימוד. בדרך הקלאסית שאנחנו מתייחסים ללימוד, לשמוע איזה שהם דברים חדשים ואולי להאמין בהם במקום אמונות אחרות שהאמנו בהם בעבר. הזמנה היא להסתכל פנימה. זה מדהים כמה תשובות יש בתוכנו. זה מדהים כמה חוכמה קולקטיבית יש בקבוצת אנשים כמו שאנחנו, עם ההתכוונות הכנה, לבדוק, להסתכל, האומץ להיות עם עצמי ולהביא את עצמי, עם כל הצדדים והדברים שאנחנו רואים בפנים. כל המקומות של חוסר השקט, כל המקומות של התסכול, כל המחשבות שאנחנו כל כך אוהבים לגנות את עצמנו עליהם, על זה שאני כזה וכזה וכזה, בטח כל האחרים פה שיושבים ככה, בדיוק כשאני פוקח את העיניים, נראים כמו בודות. רגע אחר כך, כשאני יוצא אותם, השכן שלי עושה את אותו דבר, והוא... אנחנו חולקים ביחד טבע אנושי, שיש בו כל כך הרבה יותר דומה, ממה שאנחנו מעזים לתת לעצמנו, להרשות לעצמנו, להרגיש ולדעת. הדרך הזו מזמינה אותנו דרך המקום שנוגע על הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים עם המדיטציה, דרך הבחינה של הדרך בה אנחנו חושבים ומתכוונים דרך הדרך שבה אנחנו מדברים, המילים שאנחנו בוחרים להשתמש בהם, המעשים שאנחנו בוחרים לעשות, הדרך שבה אנחנו בוחרים להתפרנס. אין אספקט בחיים, אין לחיים שום פן שאי אפשר להביא אליו את תשומת הלב ולשאול בו את השאלות. האם הדרך שבה אני מתנהל, מדבר, עושה, האנשים שאני מתרועע איתם, תורמים למה שבאמת חשוב בעיניי? שאולי לא. ומה אני יכול לעשות בנידון? חברה שכזאת, כמו החברה הזאת של היום הזה, יוצרת את המרחב והסביבה שתומך בנו, שעוזר בנו להיות על מסלול שכזה, שהוא הרבה מאוד פעמים מרגיש, בעיקר בצעדים הראשונים, שהוא הולך נגד הזרם, נגד הזרם התרבותי, החברתי, שמייצר בנו כל כך הרבה דברים אחרים. יש לך זמן עכשיו להתעסק עם עצמך, עם להיות בשקט, עם לשאול שאלות? צריך לעשות דברים, להתפתח בקריירה, להשיג עוד כסף, להשיג בן זוג, כל הדברים האלה שעולים. ולא חלילה שבאיזשהו משהו מהדברים האלה כשלעצמו הוא שלילי, לא? אבל כשההרמוניה, כשהשילוב הגדול של התמונה משתבש, כשאנחנו הופכים משהו לאליל, למשהו שהוא מחוץ לכל הקונטקסט של החיים, וזה מה שאנחנו צריכים להשיג, חוסר נחת הולכים אחרינו, כמו שמרכבה שרתומה לסוס או לשור הולכת אחריו. דודו טופז, הסיפור של דודו טופז, הוא לא באמת קרה שם, הוא קורה ביוטיוב. הוא קורה לכולנו, כל אחד עם המילים שלו, עם הצבעים שלו, עם הדרכים שלו. והחזון הנפלא והכל כך אמיתי הוא שיש לנו את הדרך, יש לנו את הכלים להיכנס אליו, לחיות את הסיפור ובו בזמן לראות דרכו, להאיר בתוך הסיפור את הדרך שפותחת אותנו שוב ושוב. אני רוצה לסיים עם שיר באנגלית. כולם מדברים אנגלית?
שפתם.
אנגלית די פשוטה. שיר שנקרא The Summer Day, שכתבה אותו מרי אוליבר. Who made the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? החרגול. This grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving her jaws back and forth instead of up and down, who is gazing around with her enormous and complicated eyes. Now she lifts her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?